המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
בשנים האחרונות הרשתות החברתיות הפכו מפלטפורמה שמקשרת בין אנשים בעיקר לדבר מרכזי ברוב חיינו. קשה לדמיין יום אחד בלעדיהן. יש המון דברים חיוביים בשימוש ברשתות. למידה של דברים חדשים, שמירה על קשר עם חברים, מציאת עבודה, אבל גם המון דברים שליליים. אנחנו נחשפים לדברים שעושים לנו רע. מתבגרים יכולים לפתח הפרעות אכילה או דיכאון, ועל אף שרובנו מבינים את הנזקים הפוטנציאליים, קשה לנו להתנתק או אפילו להמעיט. אז מה אפשר לעשות? לפרק של היום מצטרף אליי דוקטור צחי חיית, ראש התמחות שיווקית בבית הספר סמי עופר לתקשורת, הוא בעל דוקטורט מהפקולטה למידע באוניברסיטת טורונטו. עבודת המחקר שלו מתמקדת באופן בו טכנולוגיות חדשות מאפשרות ומגבילות זרימת מידע ותמיכה חברתית בין אנשים. הפרסומים שלו עוסקים בנושאים כמו זרימת מידע ברשתות, רשתות חברתיות וחדשנות, רשתות חברתיות ותמיכה חברתית, נושאים תיאורטיים ומתודיים כלליים בהקשר של ניתוח רשתות, ועוד ועוד. אז מה שלומך, צחי?
בסדר גמור, בסדר גמור, כיף להיות פה, מה שלומך?
כיף שבאת, אני בסדר גמור. טוב, אז קודם כל אני אשמח שתספר לנו קצת על עצמך למאזינים.
אוקיי, אז שמי דוקטור צחי חיית, אני ראש ההתמחות השיווקית בבית ספר סמי עופר לתקשורת פה ברייכמן. אני יושב ממש פה בקומה של איפה שנמצאים האולפנים של הרדיו שאנחנו מקליטים עכשיו. השנה אני בשבתון, אז אני ככה קצת יותר עובד על המחקר שלי. ואם אני אגיד כמה מילים על הרקע שלי, אז אני בעצם מגיע מתואר ראשון בתקשורת ומדעי המחשב, שכשעשיתי את זה לפני כבר 20 שנה, זה היה שילוב לא כל כך פופולרי, ולא היה כל כך ברור מה בדיוק אני רוצה שם. גם אני עוד לא לגמרי ידעתי מה אני רוצה לעשות עם זה, זה פשוט היה לי מעניין. ולאט לאט זה יותר היה ברור לי למה זה חשוב לי ומעניין לי לבדוק את החיבור, ואז בתואר השני בדקתי מוטיבציות למה אנשים תורמים לוויקיפדיה, ואז בדקתי כל מיני דברים שם, אז וויקיפדיה הייתה בישראל די בתחילת הדרך שלה, ותוך כדי הבדיקה של זה, אז היה ברור לי שכשאני מסתכל על אנשים ועל המאפיינים שלהם, משהו מתפספס שם. והבנתי שאני רוצה לראות גם את המבנה של הרשת. מי מחובר למי, מי מדבר עם מי, מי האנשים שיש להם הכי הרבה חברים, כי זה מאוד משפיע, כמו בכל דבר, זה גם מאוד משפיע על מה בסופו של דבר אנחנו נראה בערכים בוויקיפדיה. ואז נפתחתי לכיוון שנקרא ניתוח רשתות חברתיות, שזה לא רק פייסבוק, אינסטגרם וכולי, אלא זה יותר הנושא של כשאני בודק תופעות שונות, אני לא מסתכל רק על הבן אדם ולא מסתכל רק על הקבוצה, אלא אני מסתכל על המבנה של הרשת. ואז זה פותח כל מיני תובנות חדשות שאפשר לקבל. ואז בדוקטורט שלי שעשיתי באוניברסיטת טורונטו, עשיתי אותו במחלקה ל-Information Studies. אני לא אכנס יותר מדי למה זה אומר, אבל כן, ההסתכלות שלי שם הייתה להסתכל על איך המבנה הרשתי של קבוצה של אנשים משפיע על כל מיני דברים, מפרודוקטיביות בעבודה, כלומר איזה מבנה רשת תורם לזה שהעבודה תהיה יותר יעילה, לאיך אנחנו מעריכים מידע והתפשטות של פייק ניוז, ואיך אנחנו נעזרים, או לפעמים אנחנו, איך אנחנו יכולים להיפגע מהחברים שלנו כשאנחנו מקבלים החלטות. ואז גם מוביל אותי לנושאים שאני מתעסק בהם עכשיו יותר, שזה עיצוב עמדות והתנהגות בקונטקסט הפוליטי והבריאותי ברשתות, ושימוש יתר או הפוטנציאל נזק ותועלת של רשתות חברתיות. אז אלה התחומים שאני מתמקד בהם עכשיו.
אז באמת אמרת שרשת חברתית זה לא רק אינסטגרם או פייסבוק, אז באמת מה ההגדרה, איך אנחנו מגדירים רשת חברתית?
אז אני אחלק את זה לשניים. אם אנחנו מדברים על המחקרים הראשונים בתחום, שאנחנו מדברים כבר מחקר שהוא נמצא במיינסטרים של המחקר כבר משנות ה-70, הוא מאוד נהיה פופולרי בזמן האחרון, אבל בשנות ה-70 לא דיברו בכלל על רשתות חברתיות אונליין מן הסתם. אז כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, זה אומר כל תופעה שאני יכול להסתכל עליה ולהגיד, ברור לי מה הצומת, איזשהו ישות חברתית, נניח בן אדם, וברור לי גם מה הקשר בין הצמתים. ואז אני יכול לדבר גם על מקום עבודה, ולהסתכל שם עוד לפני שבכלל יש לנו מדיה דיגיטלית, להסתכל על אנשים שנמצאים שם והקשרים ביניהם, מי מתייעץ עם מי, מי עובד עם מי, מי חבר של מי וכו' וכו'. ואז אנחנו יכולים מאוד בקלות לפתוח מימדים חדשים של מה אנחנו רוצים לבדוק, מי הבן אדם הכי מרכזי, מי הבן אדם שהכי הרבה מתייעצים איתו, מי הבן אדם שאולי אף אחד לא מתייעץ איתו, והוא לא נמצא בקשר עם אף אחד, וזה נותן לנו תובנות חדשות לבדוק בכל הקשר. לימודים, עבודה, רכישה, בלי קשר בכלל לעולם האינטרנטי. ואז נכנסו הרשתות החברתיות האונלייניות, שאני אגיד רק במאמר מוסגר, שזה נתן קפיצה מאוד חזקה לכל התחום הזה, כי פתאום יש נתונים. ובמקום שאלונים ולעבור ולאסוף נתונים, שזה מאוד מסובך, כשאני צריך לשאול אנשים מי החברים שלכם, אז הרבה יותר קל לעשות את זה עכשיו אונליין, ואז יש לנו את הרשתות החברתיות, ולשאלתך, אני חושב שיש שם כמה מימדים שאנחנו מסתכלים עליהם. קודם כל, אנחנו מדברים על זה שיש פרופיל, שאתה עושה איתו משהו. כלומר, זה שאלה מאוד רחבה מה אני עושה עם הפרופיל, אבל יש לי איזשהו פרופיל. יש לי רשימת חברים שאני עוקב אחריהם, שאני חבר שלהם, שאני משתף תכנים שלהם, מגיב, ויש לי איזשהו פיד שאני מקבל בו מידע. ופיד זה גם כן, זה מילה מאוד גדולה, זה גם שאלה של איך המידע הזה מסונן, מה אני רואה, מה אני לא רואה שם. וזה מעניין כי בכמה שנים האחרונות אנחנו גם רואים שפתאום כל מיני אתרים של, או פלטפורמות של גיימינג, יש את השאלה האם זה רשת חברתית. אנשים משחקים אחד עם השני, הם מדברים אחד עם השני, האם זה רשת חברתית. אז אני חושב שאז גם נכנס המימד של להגיד, מעבר לכל ההגדרות הטכניות שאמרתי קודם, יש גם את השאלה איך אנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת. האם הפלטפורמה מהווה עבורנו גם מקום לאינטראקציה חברתית ולראות מה החברים שלנו עושים, או שזה על הדרך. אנחנו בעיקר משחקים שם, או אנחנו בעיקר רוצים להכיר שם בני בנות זוג, גם מדברים, אבל זה לא העיקר. אז נכנס גם המימד של כמה זה משמעותי באופן שבו אנחנו משתמשים בפלטפורמה, ההיבט הזה החברתי.
אבל כאילו, אני חושבת לפחות, אני מאיך שאפילו אמרת את זה, לא חשבתי על זה לפני, שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין למשל הרשתות הפיזיות, למשל של מקום עבודה, לרשת חברתית, מעצם זה שאני בוחרת מה להראות החוצה, ואולי גם בגלל שזה מאחורי מסך, אפשר לקרוא לזה, אולי אני יותר מרגישה בנוח להראות את האני שאני רוצה, או את האני האמיתי שלי, שזה כאילו שונה מבחינת גם לקיחת מסקנות אולי ממחקרים של פיזי על האונליין.
זו שאלה מעניינת, כלומר, כי יש גוף מחקרי מאוד גדול על הנושא הזה של אני אמיתי. מה זה אני אמיתי? והייתי יכול לשאול אותך עכשיו, מה זה אני אמיתי? אני אמיתי זה איך שאת מתנהגת עם החברות שלך שאת נפגשת איתם, או אני אמיתי זה איך שאת מתנהלת עכשיו שאנחנו יושבים פה בפודקאסט, או אני אמיתי זה איך שאת מתנהגת בכיתה. ואני חושב שיש לא מעט ספרות שמדברת של אנחנו מתנהגים בצורה שונה בקונטקסט חברתי שונה, כולנו. אנשים שלא עושים את זה, זה אנשים שבדרך כלל יש להם איזושהי בעיה חברתית, והם לא מזהים נורמות חברתיות, ומתנהגים בצורה שהיא פשוט איך שהם רוצים. העני האמיתי שלהם במרכאות. אני חושב שזה מתחבר קצת לכל העיסוק באותנטי, מה זה אותנטי. אני חושב שאותנטי זה לא רק לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, זה גם להבין איפה ואיך נכון לעשות את זה. כלומר, כן להגיד מה אני מרגיש ומי אני ומה הצרכים שלי, אבל כן להבין גם את מי שנמצא מולי. ובהקשר הזה, כשמדברים על רשתות חברתיות, נניח במקום עבודה, אנחנו מן הסתם לא אומרים שם את הכל ולא עושים שם את הכל בגלל הנסיבות שאנחנו נמצאים שם. ויש גוף, בחקר יש ספרות מאוד מעניינת שמדברת על הנושא של קריסת הקשר. וזה קצת מתחבר למה שאת אומרת, שכשאנחנו נמצאים בסיטואציות חברתיות שונות פנים אל פנים, אז אנחנו מתאימים את עצמנו למה שקורה. אבל כשאנחנו נמצאים באינסטגרם נניח, ואנחנו מעלים תכנים, אנחנו יודעים שכולם יכולים לראות אותנו שם. זה יכול להיות גם ההורים שלנו, וגם החברים שלנו, וגם הקולגות שלנו מהעבודה. ואז יש את השאלה, איך זה משפיע על מה אני כותב ומה אני מעלה. ומה שאנחנו רואים זה שיש איזשהו דפוס כזה של פנייה למחנה המשותף הנמוך ביותר. כלומר, אני מעלה תכנים שאני חושב שלכולם יהיה נוח איתם. אז אני אולי לא אכנס לדברים פוליטיים, ואולי אני לא אדבר על צמחונות או לא צמחונות, ואולי, ומעניין לראות את זה גם עם סטודנטים אמריקאים שיוצא לי לעבוד איתם, שאומרים, אנחנו לא נכנסים בכלל לנושאים פוליטיים, ולא מעלים לרשת, כי אז אנחנו מקבלים תגובות שאין לנו כוח לזה. זה לא ממקום שהם לא רוצים. פשוט תיק להתעסק בזה. ואז זה שוב שאלה של מה זה אני אמיתי. כלומר, כי אם אני באינטרנט מעלה דברים מתוך הבנה שכולם רואים את זה, בהכרח כמעט זה ישפיע עליי. ואז אולי אני אעלה יותר דברים שמראים כמה טוב לי, וכמה אני מוצלח, וכמה הייתי בחילופי סטודנטים, וכמה הוצאתי מצטיין, וכמה הצלחתי בבחינה. ואולי פחות אני אגיד כמה אני בדיכאון, וכמה קשה לי עכשיו.
למה בכל זאת אז אנשים בוחרים, נגיד, להעלות תכנים שהם פחות למחנה המשותף, יותר דברים נניח פוליטיים, או שהם בדעת מיעוט לפעמים?
אז זאת שאלה טובה. אני חושב שזה נורא תלוי הקשר. כי יש אנשים שיש להם, קודם כל, מבנה אישיותי. אפשר לדבר על מבנה אישיותי שאני לא קונפורמיסט. יש במחקרים בפסיכולוגיה שמדברים על מבנה אישיותי, אז יש את המימד של כמה אני חשוב לי להיות בהתאמה עם כולם סביבי. ויש אנשים שהם מאוד כאלה, ויש אנשים שהם מאוד לא כאלה. וחלק ממה שמניע אותם זה גם ההתנצחות וגם להראות שהם לא קונפורמיסטים. וכולנו מכירים אנשים כאלה.
בטח.
ואז יש להם את הצורך להגיד מה הם מרגישים ומה הם חושבים. זה דבר אחד. דבר אחד זה שאפשר לדבר על על הרוב של האנשים ומה הם מרגישים, אבל החברים הקרובים שלי הם יותר חשובים לי. וכשאני מעלה, אז חשוב לי שהם יראו שאני העליתי. ואם אני ישראלי ואני נמצא בחוץ לארץ, זה פחות משנה שכל הקמפוס סביבי, או שהרבה בקמפוס סביבי, לא חושבים כמוני, כי החברים שלי בבית והמשפחה שלי, ואולי האח או הבן זוג שלי שהוא עכשיו בצבא, רואה את מה אני מעלה, ואז אני מעלה גם אם אני לא מרגיש שהחבר'ה סביבי פיזית כולם מסכימים איתי. כלומר, יש פה מבנה יותר עמוק, שאם אנחנו חוזרים למה שאמרתי קודם, של רשת. של יש אנשים שונים ברשת שהם יותר חשובים לי ופחות חשובים לי. זה לא רק הסתכלות של יש לי חברים וכולם אותו דבר. זה לא עובד ככה. אז זה חלק מההסבר, אבל זה שאלה טובה. כלומר, איך אני מחליט מה לעלות, וזה גם נורא תלוי נושא, וזה נורא תלוי מה זה אומר עליי כשאני כותב דבר כזה או אחר. ככה דוגמה, בנושאים של מוזיקה נניח, אני לא רוצה בהכרח להיות קונפורמיסט. כשאני אומר, אם אני אוהב את טונה או את רביד פלוטניק, או לא משנה מי, זה שאני אומר שאני אוהב אותו, אומר משהו עליי. וחלק מזה שאני אומר את זה, זה לא הרצון שלי להיות קונפורמיסט, אלא ההפך, הרצון שלי להראות את האינדיבידואליזם שלי. אז זה חלק מההסברים, אבל זה באמת שאלה נורא גדולה. זה תחום מחקרי נורא גדול למה משפיע עליי כשאני כותב או לא כותב דברים אונליין.
ואם נלך רגע לעניין השני, כשראה שימוש ברשתות, בעצם אני, כשאני קמה בבוקר, למשל, אני כמעט מיד פותחת את האינסטגרם ומסתכלת כזה ככה קצת, זה גם כזה עוזר להתעורר, למרות שאני יודעת שזה לא כזה טוב. ורציתי לשאול אותך, מה בעצם מגמת השימוש בעצם, עד כמה אנחנו, האמת בישראל אולי, משתמשים ברשתות החברתיות? ולמה? איך זה נהיה ככה שכולנו משתמשים בזה, וזה משהו שהוא כל כך מיינסטרים, אפשר לקרוא לזה?
כן. אז אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בכמות שעות של אנשים שמשתמשים. זה לא יפתיע אף אחד פה. אפילו לא צריכים להיכנס לסטטיסטיקות, אבל אנחנו רואים עלייה מתמדת. וזה לא רק במרכאות שאני נמצא יותר באינסטגרם, או שאני נמצא יותר בטיק טוק, או שמבוגרים יותר נמצאים בפייסבוק ויוטיוב וכולי. הרעיון הוא גם שמתי אני עושה את זה ואיך אני עושה את זה. כי כמו שאת אומרת, זה יכול להיות בבוקר, אבל זה יכול להיות גם כשאני יושב עם אנשים ומדבר איתם, ואני מוציא את הטלפון ומסתכל. זה יכול להיות באמצע הרצאות, כשאני עומד ומלמד סטודנטים, ואני יודע שכשאני מדבר איתם, חלק מהזמן הם גם, ואני עדין, חלק
מהזמן. אתה רואה את זה? חייבת לדעת.
בטח, ברור שאתה רואה את זה. אני לא יודע, מי שסטודנט ומקשיב, יש פה את אולם צ'ייס בלובי של בניין התקשורת פה, ויש מאחורה כזה, זה כמו אקווריום, יש חלון, אז מי שנכנס רואה את כל הסטודנטים מאחורה. ואז כשאתה הולך לשם, אז אתה רואה את כל האסוס ואת האינסטגרם שפתוח על הלפטופים של אנשים, אז באיזשהו שלב כבר, אתה מבין שעדיף לא להסתכל. וזה המצב הנתון, ואני אפילו לא לוקח את זה לזום, שכשאני מדבר עם אנשים או שאני מעביר הרצאה בזום, ברור לי שלא כולם במלוא הקשב להרצאה, אלא הם מחלקים את הקשב שלהם. וזאת השפעה מאוד משמעותית. אז יש פה כמה דברים. אז קודם כל זה השעות, כמו שאמרת, ואני תמיד אומר שאם מדברים על המורכבות או על הבעייתיות עם השימוש ברשתות חברתיות, הכמות של אנשים משתמשים זה בעיה, אבל זה קצה הקרחון, כי הבעייתיות היותר עמוקה בעיניי זה איך משתמשים ומה עושים כשנמצאים שמה, ואיזה תכנים רואים ואיך זה משפיע עלינו. וכל הדברים האלה ביחד, זה בעצם הקושי המרכזי שאני מדבר עליו. ואז אפשר לדבר שמה על, בוא נתחיל ממשהו שהוא יותר אולי אינטואיטיבי. כשאני יושב עם בן אדם, ואני תוך כדי שיחה פתאום מסתכל בטלפון, יש לזה השלכות על האינטימיות של השיחה. כמה אני מרגיש שזה נוח לי פה, כמה אני מרגיש שאני יכול להיפתח, כמה אני מרגיש שהבן אדם איתי, כשאני מדבר. אז זה כשמישהו עושה את זה מולי, אבל גם כשאני עושה את זה, יש פה איזה משהו של, יש את המערכון הזה של רחוב סומסום, שהוא כזה קלאסיקה של אני רוצה להיות שם. לא יודע אם, זה מערכון נחמד של מישהו שכל הזמן, ילד כזה, שהוא כל הזמן רוצה להיות שם. וזה נורא קשור בעיניי לחוויה הזאת של רשתות חברתיות, כי יש את הפומו, Fear of Missing Out, שאתה כל הזמן רוצה להיות שם. ואתה רוצה ברמה קצת יותר עמוקה לנהל את החוויה שלך של האינטימיות. כלומר, אני יכול להיות איתך פה באותו חדר, אבל אני בוחר גם להיות במקומות אחרים, ובמובן מסוים את כל הזמן יודעת שאני לא בהכרח איתך פה, אני יכול להיות איתך פה, אבל בו זמנית גם לבחור להתנתק ולהיות במקום אחר. ואז יש חוקרת פסיכולוגית מ-MIT, שהיא מדברת על התופעה הזאת של alone together, שאנחנו נמצאים ביחד, אבל בעצם אנחנו במובן מסוים גם לבד. אנחנו לא באמת ביחד, וזה גם בפגישות עבודה, זה בכל מקום כמעט. באמת, אני מאתגר אותך ואת מי שמקשיב פה לחשוב באיזה סיטואציה אני יושב עם אנשים והם לא עם הטלפון לידם ובודקים כל כמה זמן. זה כמעט לא קורה היום. גם בהלוויות, גם בשבעה, בכל מקום. אז זה משהו שיש עליו כבר מחקרים על איך זה משפיע מבחינת האינטימיות והקשרים.
אתה חושב שזה מעיד על יותר אינטימיות או פחות אינטימיות? כי, זאת אומרת, מבחינת יותר להרגיש בנוח או פחות להרגיש בנוח? כי כאילו כשאתה אומר את זה, אז אני חושבת, אולי עם בן אדם שאני פחות מכירה אותו ופחות מרגישה איתו בנוח, דווקא אני ארגיש פחות בנוח להוציא לו את הטלפון כאילו מול הפנים וכזה להיות, כאילו ודווקא אולי עם חברה שאני מרגישה ממש בנוח איתה, אז כזה כל אחת יכולה אולי להוציא את הטלפון וכזה קצת לא להיות פה.
זה מעניין. אני חושב שהשאלה שאני לוקח את זה, הכיוון שאני לוקח את זה, זה כשאת יושבת מול בן אדם והוא מוציא את הטלפון, גם אם זאת חברה טובה או חבר טוב, איך זה משפיע על השיח שלך איתו או איתה? כמה זה ישפיע על המקום הזה של תגידי, לא, תשים את זה שנייה בצד, עכשיו חשוב לי שתקשיב לשתי איתי פה. כלומר, אם יש את המקום הזה. כי אני חושב שזה לא רק ההחלטה שלנו, כי אני מסכים איתך. אני חושב ש כשסטודנטים באים ויושבים איתי במשרד, הם בדרך כלל לא יוציאו והסתכלו את הטלפון באמצע השיחה שלנו. אז זה לא אומר שהם לא מרגישים את הצורך הזה בגוף, אבל הם פחות יעשו את זה, וגם אני פחות יעשה את זה. אבל כשיושבים ביחד ועושים את זה, אני חושב שאני מסכים איתך שכשאני מרגיש יותר קרוב לבן אדם, אולי לי יותר נוח לעשות את הדברים האלה, אני לא בטוח שההשלכות של זה על השיחה יהיו טובות. כלומר, שזה אומר שהשיח שלנו יהיה יותר עמוק, יותר בריא. הבת שלי, אם אני מוציא את הטלפון, בת 10, אם אני מוציא את הטלפון, היא אומרת, לא, 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 עכשיו אל תשים, אתה איתי פה, בלי הטלפון. כלומר, זה מאוד מגיע למודעות של משהו בתשומת לב, ביכולת שלי לשמוע, ביכולת שלי לשים לב, נפגעת כשאני מוציא את הטלפון.
אז אמרת באמת עכשיו הצורך הזה. זאת אומרת, הצורך להוציא את הטלפון. אז באמת, צורך זה כאילו זה מילה גדולה, זה כאילו מה זאת אומרת אני צריכה? כאילו לא יקרה כלום אם אני לא אסתכל עכשיו שעתיים בטלפון או ברשת החברתית. ואני רוצה לשאול אותך, מה ההשלכות של זה שאנחנו כבר צריכים להסתכל בטלפון? והאם לדעתך זה עניין שהוא שימוש יתר, או שאנחנו כבר מגיעים למצב של התמכרות יותר?
אז אני אשבור את זה לכמה דברים, את מה שאמרת עכשיו. אני אתחיל קודם כל מהאמירה הזאת של צריך. צריך זה מילה מורכבת. מה זה אומר צריך? כלומר, גם כשאני מדבר עם סטודנטים או במחקרים שאני מסתכל, אני אומר, מה זה צריך? זה לא צורך פיזי, זה לא אוכל, זה לא שאני צריך לנשום עכשיו. כלומר, זה לא צורך קיומי. אז מה זה בעצם אומר? ושם אני רוצה שנייה להתנתק מהסיפור הזה, אבל אני אחזור אליו. אני אקח מחקר קלאסי מאמצע המאה הקודמת, שהם עשו והם רצו לבדוק מה קורה לאנשים כשמשעמם להם. ושמו אותם בחדר, הם ישבו שם לבד, והמטרה הייתה לראות מה קורה כשבן אדם משעמם. והיה להם שם גם איזושהי אפשרות ללחוץ על משהו שנותן להם איזשהו זרם חשמלי כזה, איזושהי התחשמלות לא נעימה, כלומר תחושה פיזית לא נעימה. ורצו לראות מה קורה עם אנשים שהם יושבים בחדר ומשעמם להם, ומה שהם מצאו שם זה שהתחושה של השעמום היא כל כך לא נעימה וכל כך קשה לנו עם זה, שאנשים לפעמים חשמלו את עצמם. פשוט בשביל לשבור את השעמום.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
וואו.
ואני חושב שגם אנחנו יכולים שנייה לעצור, כי תמיד קל להגיד, טוב, זה אנשים, וזה במחקר, וזה ארצות הברית, וזה פעם. אבל גם אם נחשוב על עצמנו, כשאנחנו יושבים בתור או באוטובוס, או אפילו בחדר כושר בין סט לסט, ואין לנו מה לעשות, זו תחושה שהיא לא נעימה לנו. עכשיו, אני לא אמרתי כלום אם היא טובה או לא טובה. אנחנו רואים הרבה מחקרים שמדברים על השעמום כמשהו שהוא חשוב, ליצירתיות, לחשיבה, ללהרגיש, להבין דברים, התמודדות עם זה, זה משהו מאוד, מאוד חשוב. אבל הקושי הזה, עם האי-נעימות הזאת בגוף, זה משהו שאנחנו מכירים, זה לא משהו חדש. מה שכן חדש זה שעכשיו יש לנו מכשיר ביד שהוא כל הזמן מאפשר לנו לברוח מהמקום הזה של האי-נעימות.
המפיג שימום הכי גדול.
נכון. ואז, זה דבר אחד. כלומר, כשאנחנו מדברים על הצורך, אז צריך להבין על מה זה יושב. כלומר, זה יושב גם על המקום הזה. זה לא רק על המקום הזה, אבל זה גם על המקום הזה. ולזה נוסיף גם שמי שמפתח את האפליקציות האלה, זה חברות ענק, עם מדענים סופר חכמים, חוקרים סופר חכמים, מעצבים סופר חכמים, הטובים ביותר בתחומם, שחלק מאוד מרכזי מהמודל העסקי או מאיך שהם מרוויחים יותר כסף, זה לגרום לנו להיות עוד זמן באפליקציות האלה. וזה אתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי עבורנו להתמודד איתו, כי בעצם זה ביד שלנו, ויש שם אנשים שכל העבודה שלהם, או חלק מרכזי מהעבודה שלהם, זה לגרום לנו להיות שם עוד קצת. אז זה לא משהו שהוא קרה מעצמו. ואז יש שם גם פסיכולוגים שחוקרים ובודקים על, כשאני מדבר על כאלה שעובדים בתוך החברות האלה, איך לגרום לנו לרצות עוד ועוד להיכנס לאפליקציה. אז מה זה ה-notifications, ומה זה הכמות לייקים, ומה זה כל פעם שאני רואה ויש לי משהו עדכני חדש כשאני נכנס לפיד, זה לא מקרי הדברים האלה. כלומר, הכל נבנה מתוך הרצון לגרום לנו לרצות להיות שם עוד.
איך שאתה אומר את זה, זה מזכיר קצת קזינו, מבחינת זה שכאילו, לא יודעת, לא רואים את השעה, ושמים כל מיני דברים באוויר, לא יודעת, וחשוך כזה, ואווירה של כאילו רק תישאר ותוציא עוד כסף, אז זה מרגיש קצת ככה.
כן, אז יש, קזינו זה מטאפורה נכונה במקום הזה, כלומר, הרעיון הוא שכמו שבקזינו האינטרס שלהם הוא שתתאמר יותר, ותהיה שם יותר ולא תשים לב לזמן, בהרבה מובנים, כשאנחנו נכנסים לאינסטגרם או לטיקטוק, המטרה שלהם היא שאנחנו נשאר שם כמה שיותר זמן, ובמקום להרוויח את הכסף שלנו, כמו שבקזינו עושים, המטרה שלהם היא להרוויח או ללכוד את התשומת לב שלנו, כי זה משאב מאוד יקר, תשומת לב. אז ללכוד את התשומת לב שלנו, וכשאנחנו גוללים בטיקטוק, או כשאנחנו גוללים באינסטגרם, אז קשה לעצור. זה באמת נורא קל להישאב לשם, וכשאתה חושב על זה, ואם אני אחזור למה שאמרת, שאת בבוקר מסתכלת באינסטגרם, אז זה נורא נעים להישאב לזה. כלומר, זה מכיר אותי, זה יודע מה מעניין אותי, זה מראה לי עוד. לא בהכרח מראה לי תכנים שהם גורמים לי להרגיש טוב עם עצמי. אפשר עוד מעט לדבר גם על זה.
כנראה שלא.
נכון? אבל זה כן מראה תכנים שהוא יודע שיעניינו אותי.
אז איך הוא יודע לעשות? זאת אומרת, מה באינסטגרם או בפייסבוק או בטיקטוק, מה הדברים שהם באמת גורמים לנו להיות ככה?
אז זה הרבה מאוד דברים. ואני אתחיל מהאמירה שמאוד חשוב שתהיה ברקע, שכל נתון שהם יכולים לאסוף עלינו הם יאספו, ברור. כי עובדים שם אנשים שהם דאטה סיינטיסט, והחומר עבודה שלהם, או כלי עבודה שלהם זה הנתונים, אז ברור שהם יאספו כמה שיותר נתונים, וגם יש להם את הנתונים עלינו. אז זה דבר אחד, וכן נורא חשוב כל הזמן לזכור, וזה תמיד אני אומר לבן שלי, כשאתה מנסה להבין איך דבר כזה עובד, תחשוב על האינטרסים הכלכליים. נכון, בהרבה מקומות זה ודאי נכון גם פה. ואז כשאנחנו מדברים על מה הם יכולים לאסוף, אז אנחנו יכולים לחשוב לנו מה הדברים שהם יכולים לאסוף. אז הם כמובן יכולים לראות איזה לינקים אנחנו פותחים. הם יכולים לראות איזה חברים אנחנו יותר מסתכלים על התכנים שהם מעלים, באיזה תחום. כלומר, יש לי חבר שהוא יעלה תכנים על אופנה ואני אסתכל, אבל כשהוא כותב על פוליטיקה אני פחות אסתכל. הם לגמרי רואים את זה, כי הם רוצים להראות לי את התוכן שלדעתם הכי רלוונטי לי. אז הם מסתכלו על הדברים האלה, אבל נקרא לזה, זה ה-obvious, כלומר, זה הבסיסי. מעבר לזה גם יכולים להסתכל על המבנה האישיותי שלנו. עכשיו אני אשאל אותך שנייה, כלומר, איך או האם לדעתך אינסטגרם או טיק טוק יכולים לדעת משהו על המבנה האישיותי שלנו?
בטח. אני מרגישה, לא יודע, לפי איך שאני מתנהגת ברשת, אפשר לראות. נגיד, אם אני מעלה, כמו שאמרת, אם אני לא קונפורמיסטית, למשל, ואני מעלה תוכן שהוא לא כמו שהרוב מעלים, או משהו שהוא כזה סותר, ואני מניחה שאפשר לדעת את זה. אז אפשר לראות אולי שאני יותר כזאת, או לפחות מנסה להציג את עצמי ככזאת.
כן, אז זה לגמרי זה, וזה חוזר גם למשהו שאת קצת אמרת קודם, אני האמיתי. ומה שרואים בהקשר של רשתות זה שאם אנחנו לוקחים פרופיל אינסטגרם של מישהו, ומראים את זה לאנשים שלא מכירים אותו, ואומרים, בוא תנסה לדעת או להגיד לנו משהו על הבן אדם הזה לפי הפרופיל, ואז בודקים כמה זה דומה לבאמת למאפיינים האמיתיים של הבן אדם, כשעושים לו איזשהו פרופיילינג פסיכולוגי, רואים שזה די עקבי. כלומר, שבן אדם מוחצן, רואים שהוא מוחצן, כשבן אדם מופנם, רואים שהוא מופנם, כשבן אדם הוא קונפורמיסט, רואים את זה, כשבן אדם הוא אקסצנטרי או חרדתי, מרגישים את זה. מהמילים שהוא כותב, מהתמונות שהוא מעלה,
וואלה.
מהתגובות. כן, וזה לא נורא מפתיע, כי נורא קשה לנו להסתיר את האופי שלנו במקום שאנחנו נמצאים בו כל כך הרבה זמן. וזה לא תמיד המודעות שלנו. וניקח את טראמפ או את אילון מאסק, הטוויטים שלהם בלילה, הציוצים שלהם בלילה, חושפים משהו. עכשיו זה אפילו לא בעייתי, אבל זה כן חושף משהו שהוא אפילו אין חזות, זה אפילו לא דבר רע. כלומר, אם אנחנו חושבים את זה, זה אותנטי. זה חלק מהקסם שלהם. הם לא מפחדים, הם אומרים שם הכל בצורה מוקצנת, אבל קשה להסתיר את האישיות שלנו. ואם אני חוזר למה ששאלת, אז ברגע שגם אפשר לדעת מה המאפיינים האישיותיים שלי, וזה משהו שלגמרי אפשר. כלומר, יש ממש אלגוריתמים שמזהים מה המבנה האישיותי שלנו, ויודעים מה תחומי העניין שלנו, ויודעים מה המצב הרגשי שלנו, ויודעים איפה אנחנו נמצאים מבחינה פיזית, ויודעים איזה נושאים מעניינים אותנו, ועוד 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 ועוד, אז בעצם אפשר להתאים לנו את התכנים בצורה מאוד טובה. ופה כן חשוב להגיד שבעולם מושלם, אפשר להגיד שאם אני יודע שיש מתבגרת שרואה תכנים שפוגעים לה בדימוי גוף, וזה לא טוב לה, וזה גורם לה ללכת לאתרים שמדברים על אנורקסיה, ועל לעודד אפילו נושאים של אנורקסיה, אז בעולם מושלם היינו אומרים, אז אנחנו לא נפנה אותה לאתרים כאלה. הבעיה היא מה קורה שאם אני מפנה אותה לאתרים כאלה, היא נמצאת יותר זמן באינסטגרם, והיא יותר נחשפת לתכנים, והיא יותר רואה פרסומות, אז זה בעיה אמיתית חברתית, מבחינת הסוסייטי, מבחינת החברה, זה בעיה בגלל שאז האינטרס הכלכלי של החברה הוא להראות יותר תכנים, לא משנה אם זה גורם לבן אדם להרגיש טוב עם עצמו או לא, כי זה משרת את האינטרס העסקי שלהם.
אתה חושב שיש רמה מסוימת שבה אפשר אולי לשפר את המצב הבריאותי או הנפשי של מי שמשתמש באפליקציה? זאת אומרת, לגרום לו ליהנות יותר מהשימוש ולא לפגוע באינטרס הכלכלי? זאת אומרת, משהו שהוא כזה בין לבין, כי כן אנחנו רואים מגמות של כל מיני חברות שמנסות להתמודד עם דברים כמו פייק ניוז או דברים כאלו. זאת אומרת, כן יש להם אינטרס לעשות את זה. שאלה אם זה משהו שהוא נטו חיצוני, זאת אומרת, מזה שמצפים מהם לעשות את זה, או שבאמת יש אפשרות לעשות אופטימיזציה.
אז אני אגיד לך, פה זה שאלה טובה מאוד. אני חושב שפה זה איזושהי אמירה ערכית שלי, וזה התפיסה שלי. שאני חושב שהשוק הקפיטליסטי יש לו הרבה מאוד יתרונות. יש באמת חידושים ואיזושהי תשוקה כזאת ליצירתיות שהשוק הקפיטליסטי מעודד. אבל כן חשוב לזכור שכשאנחנו מדברים על מנכ״ל של חברה כמו מטה, פייסבוק, מרק צוקרברג, או אלפאבית, גוגל, או אפל, בסופו של דבר, כשהם מדברים עם העובדים שלהם או עם מחזיקי המניות, המטרה ביפר הכי משמעותית זה להגדיל רווחים. וזה קשה, אני הייתי אומר, אפילו על גבול הבלתי אפשרי, ואולי קצת נאיבי להגיד, אני מניח שאם הרווחים שלהם ייפגעו ב-2-3 אחוז, אבל הם ייתנו איזשהו מקום יותר טוב למשתמשים, אז הם יעשו את זה. זה נאיבי מהבחינה שהם מחזיקי מניות, וגם אני, כשאני קונה מניות של חברה, אני בעיקר רוצה שהיא תהיה רווחית. זה מה שאני מצפה. ובגלל זה נורא קשה, ובעיניי אפילו לא ריאלי, לסמוך עליהם שהם יעשו את זה, כי זה לא משהו שהשוק מתמחר טוב. אין להם אינטרס כלכלי לעשות את זה. ואז באמת אנחנו רואים הדלפות ממטה, שהם הראו תכנים שפוגעים בדימוי גוף של מתבגרות, והם ידעו את זה, ואין לי ספק שזה לא משהו שהם רוצים. הם לא רוצים לפגוע בדימוי גוף, אבל כשהם מתכננים את האלגוריתם שיקבע איזה תכנים אנחנו נראה, הם חושבים על איך להגדיל את הרווח. ופה זה לגמרי מקום של רגולציה. אני לא רואה אופציה אחרת שיהיה איזה שהם חסמים על זה בלי רגולציה.
אז אולי באמת לפני שבאמת ניגע ברגולציה, אם תוכל לספר לנו קצת באמת על ההשפעות של שימוש גובר ברשתות החברתיות. בעצם מה זה עושה לנו?
אז אני שוב אשאיר ברקע כל הזמן את האמירה של מראים לנו תכנים שגורמים לנו להיות שם יותר זמן. ואז אני מזמין את כולנו לחשוב מה גורם לי להיות יותר זמן ברשתות החברתיות. וזה קצת דומה לטלוויזיה. אנחנו נמצאים בית ספר התקשורת, זה דומה לטלוויזיה שאנחנו רואים שכל הזמן יש את השאלה, למה התקשורת תמיד מראה את הדברים השליליים? למה תמיד אנחנו רואים את האנשים הבלגניסטים שאומרים את הדברים האלה, ולמה אנחנו נניח באח הגדול או בכל מה, אנחנו פתאום רואים שם את הטיפוסים שקצת מקבצים אותנו, אנחנו לא אוהבים את ההתנהגות שלהם, אבל מצד שני, אנחנו רואים אותם שוב ושוב. ואנחנו ראינו את זה גם בתקשורת המסורתית, אבל עוד יותר ברשתות של תכנים שמפעילים אותנו רגשית, שגורמים לנו לכעוס, שגורמים לנו להתעצבן, הם תכנים שמשאירים אותנו יותר זמן בפלטפורמה, וגם גורמים לנו ליותר אינגייג'מנט. אנחנו יותר מגיבים, אנחנו משתפים, אנחנו אומרים, תראה את האזוי הזה, או תראה איזה התנהגות זאת. 7 אוקטובר היה נורא חזק, שאנחנו מקבלים סרטונים שאורגים לנו את הנפש, אבל קשה לנו להפסיק לראות אותם. ומישהו עדיין דוחף לנו את הסרטונים האלה, ומישהו שולח לנו את הסרטונים האלה, לא כי זה עושה לנו טוב, וזה היה נורא חזק, כי היו אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים לראות את זה, אבל אנחנו לא מצליחים לעצור. וכשאנחנו מדברים על צריכת תכנים, ושביל אוקטובר, באמת, זה טראומטי כל כך עמוק, גם במרחק של שנה וחצי, אבל אם אנחנו חושבים על תכנים באופן כללי, התכנים שמפעילים אותנו זה, או התכנים שגורמים ליותר אינגייג'מנט, וגורמים לנו להיות יותר זמן בפלטפורמה, זה בדרך כלל תכנים שהם לא בהכרח מיטיבים עבורנו. ואם אנחנו מדברים על זה, אז אם אנחנו מדברים על הפוטנציאל נזק של זה, אז אנחנו יכולים לדבר על איך זה מעמיק את הכיתוב בחברה. למה זה קשור? בגלל שאם אני יותר ויותר רואה אנשים שהם חושבים כמוני, ואם אני רואה את הצד השני, אני רואה אותו בצורה שהיא קצת הזויה, נלהגת, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלו, הרבה יותר קל לנו לחשוב שאנחנו הטובים והם ההזויים. זה לא אנחנו צודקים והם טועים, או אולי הם לא מבינים. זה ממש מקום של האנרכיסטים האלה בבלפור, או בכל אחת מההפגנות, הם פשוט הזויים. הם חוסמים את הכביש, הם שורפים, הם הזויים. הם לא מבינים, גם בתקופה של מלחמה. ומצד שני, להגיד על הזויים האלה שהם עכשיו מדברים על הפיכה שלטונית, הם אפילו לא מבינים מה קורה שם. הרבה יותר קל להגיע למקומות כאלה, כשאני כל הזמן רואה כמה אני צודק, ואני רואה את הצד השני בצורה הזויה. אז זאת השפעה שלגמרי רואים אותה.
וזה כי לא מציגים לנו באלגוריתם, נגיד, את הדעות המנוגדות?
אני אגיד פה משהו יותר רחב, כי אפשר להאשים פה את האלגוריתם, אבל אפשר גם להגיד על עצמנו, כשאני קורא עיתון, או כשאני קורא כתבה, או כשאני נכנס לאתר, הרבה יותר נוח לי ללכת לאתר שאומר דברים שאני מסכים איתם. בדרך כלל אנחנו לא הולכים וקוראים דברים שהם לגמרי הפוך. זה מרגיז אותנו קצת, זה לא נעים לנו, והאלגוריתם מזהה את זה. אז זה לא איזושהי קונספירציה, זה לא שהאלגוריתם עושה את זה בכוונה בשביל לגרום לכיתוב. זה איזשהו סייד אפקט, איזושהי תופעת לוואי לזה שזה מראה תכנים שאנחנו אוהבים, ואז כתוצאה מזה, אחד הדברים שנוצרים זה העצמה של הכיתוב, שממש בארצות הברית, גם בארץ, אבל בארצות הברית ממש רואים שכששואלים אנשים, האם אתם מוכנים להתחתן עם מישהו מהמחנה הפוליטי השני, אנחנו רואים שזה כבר מעל 50% שאומרים שזה אישו, כלומר, הם לא ירצו להתחתן עם מישהו מהמחנה הפוליטי השני, וממש רואים את העלייה של זה לאורך זמן, וגם בארץ אנחנו יכולים לראות את הכיתוב הזה. כלומר, זה משהו שאנחנו מאוד מרגישים אותו.
אני מערכת עכשיו אמריקאית בזה הרגע, בבית, והיא אמרה לי שאם באוניברסיטה שלה אנשים ידעו למי הצביע, יש אנשים שכאילו לא יהיו חברים שלה יותר. כאילו ממש לא, היא לא מוכנה להגיד לאף אחד.
נכון, וזה ממש מרגישים את זה. כלומר, גם לי יש קולגות בארצות הברית, וגם במדינות אחרות. כלומר, הכיתוב הזה, מיכה גודמן כתב על זה, על מהפכת הקשב, הוא ממש כתב על הנושא הזה, והוא מדבר, אחד הדברים שמדברים שם, זה שאם זה היה קורה רק בישראל, או רק בארצות הברית, או רק בהולנד, או רק בגרמניה, אז היית יכול להגיד, אולי זה משהו ספציפי לחברה, אבל החלק מהטענה היא זה שאם אנחנו רואים שזה קורה בכל המקומות האלה, בו זמנית, הכיתוב הזה, אז אפשר לדבר שם על זה שאחד הגורמים לזה זה באמת הרשתות החברתיות והאלגוריתמים שלהם ואיך הם מראים. אני חושב שאני אגיד כאן פה בכוכבית שאחת הבעיות היא שזה לא מספיק נכנס כפקטור לתוך החברות האלה, וזה חוזר קצת לשאלה שלך קודם, שאין להם אינטרס כלכלי שזה יהיה משהו, זה רק ייקח מהם כסף אם הם יקטינו את הכיתוב. אין לזה פוטנציאל רווח. Mm-hmm. אז זה נזק אחד, הכיתוב. אבל נגענו קודם גם בנושא של דימוי עצמי, well-being, כמה אני מרגיש טוב עם עצמי, ועם התכנים שאני רואה כשאני נכנס ב-2 בלילה ולא נרדם, ואני גולל באינסטגרם, זה כמה טוב לאנשים אחרים, וכמה הם יפים, וכמה הם מוצלחים, וכמה הם בחופשות, וכמה הם במסעדות, ואני מרגיש שיש פה איזשהו סטנדרט שאני לא עומד בו. אני לא מספיק טוב, גם כשאני יודע עמוק בפנים, וזה גם פה נניח עם סטודנטים לתקשורת, שהם יודעים שאנשים לא יעלו תכנים בעייתיים. הם מעלים את התכנים הטובים. עדיין המסה הזאת של התוכן גורמת לי להרגיש של אני לא מספיק טוב, ואנחנו רואים את זה, וזה עוד יותר משפיע על מתבגרים, וכולנו יכולים לחשוב, אולי חלק מהמזינים אפילו עוד בגילי התבגרות, אבל כולנו יכולים לחשוב בגילי התבגרות כמה זה מאתגר. כמה זה קשה, כמה קשה לי מה שקורה מבחינה חברתית בבית ספר, בהפסקות, במסיבות וזה. ועכשיו זה עוד יותר מועצם. ואז אני מרגיש לא טוב עם עצמי, אבל זה גם יותר עמוק מזה, כי זה לא רק שאנשים עלים, זה גם אני מתחיל להעלות את התכנים האלה. ואז גם החברים שלי רואים, ואני מייצר פה איזשהו מצב שהוא לא באמת מיטיב עבור אף אחד מאיתנו.
אז איך הוא קורה? איך קורה המצב הזה?
אז אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, כלומר, יש מה אלגוריתם מעודד, ואם האלגוריתם מעודד אינגייג'מנט, ואלגוריתם מעודד את זה שאני ארצה שאנשים יגיבו למה שאני מעלה, כי אני לא מעלה משהו לאינסטגרם בשביל שרק ההורים שלי יראו, כמתבגר. ואם אני מתבגרת, ואני מעלה תכנים, ואני רוצה לקבל לייקים, מה אני אעלה? אולי אני אעלה תמונה שלי עם ביקיני, כי אני מקבלת לזה המון לייקים. ואז גם החברות שלי יעלו את זה, ואז מישהי שהיא פחות רזה, תרגיש קצת פחות נוח עם עצמה, אבל באמת אפשר לשאול פה ברמה הערכית, זה מה שאנחנו רוצים לעודד, באמת מתבגרים, מתבגרות, שיעלו את התמונות האלה, כי אני הולך לחדר כושר וכל ה... ממש, זה נורא חזק, כי זה לא היה כשאני הייתי בתיכון, כולם מצטלמים שם, אחרי האימון, ומעלים את זה, ומשתפים, וכשאני מדבר עם חברים, זה הזוי, זה אני אומר, בעיניי זה לא הזוי, זה נורא טבעי, שאם הפלטפורמה היא כזאת שאתה רוצה לקבל לייקים, ברור שאתה תעלה תמונה, שתביא לך לייקים. אין את הסינון של להגיד, אבל מה זה ערכי? זה עושה לי טוב, לא עושה לי טוב. כמתבגר אני לא תמיד חושב על זה, אבל זה גם לא רק כמתבגר. חזרנו קודם ללמה אנשים מעלים תכנים מסוימים. מעלים תכנים שמציגים אותם בצורה מסוימת. ונוצר איזשהו מרחב כזה, שאני מעלה דברים שאני חושב שיוציאו אותי טוב בעיני החברים. ואולי זה יהיה לעלות על כמה אני טוב, אבל אולי זה גם יהיה לעלות כמה אני לוחם על מה שאני מאמין בו. גם אם אני נכנס ואני אגרסיבי, כי זה מה שיקבל לי, אז אני אראה איך אני צעקתי, ואיך אני עמדתי על שלי, ואיך הייתי בהפגנה, ועשיתי ככה וככה, כי החברים הקרובים שלי, שמסתכלים עליי מהארץ, יגידו, וואלה, כל הכבוד, גבר. אז יש פה המון מניעים פסיכולוגיים, שהאלגוריתם מחזק אותם. וזה עוד יותר מעמיק את הדפוס הזה. אז זה גם עוד פוטנציאל נזקים, אמרנו, על הנזקים האפשריים. אבל יש גם את המקום של, אם אני צורך שם כל כך הרבה תכנים, ואני במובן מסוים נמצא, ואני יכול לדבר על זה כמתבגרים, אבל זה גם סטודנטים וזה גם אנשים מבוגרים, שאני לומד על העולם דרך מה שאני רואה שם. אז כמתבגר אני יכול ללמוד על אינטימיות ועל קשרים זוגיים, ועל מה הנורמות החברתיות ומה מצופה ממני ממה שאני רואה שם. ואז אפשר לדבר על מה בנים או בנות לומדים, על מה מצופה מהם במערכת יחסים, או כמה בגידות יש, ומאיפה אני לומד את זה במידה מסוימת, קצת כמו שבעבר היינו לומדים מהתקשורת, זה היה איזשהו סוכן חברות שמלמד אותנו על הנורמות של העולם. עכשיו הרשתות החברתיות מלמדות אותנו שם, ונניח אם ניקח משהו מעולמות האפליקציות היכרויות, אז אם יש את התופעה הזאת של גוסטינג, אז אנחנו רואים איך זה מחלחל גם למקומות אחרים. ובמקומות של, אפילו במקומות עבודה, אני יכול לראות שיש סטודנטים שאני כותב להם, והם פשוט חוזרים. וזה עוד אחת מההשפעות, שזה לא רק במרכאות התוכן, אלא זה גם איך התוכן והאינטראקציה שם, האינטראקציה שיש לנו עם אנשים, משפיע גם על על ההבנה שלנו של איך נכון להתנהל מבחינה חברתית. ואני חושב שאני יכול, עוד להמשיך עם הרשימה הזאת עוד ועוד, על התפשטות של פייק ניוז, שזה גם גוף מחקרי מאוד גדול, אני חושב שכולנו שמענו על זה, איך אני כמתבגר יודע מה נכון ומה לא נכון. כלומר, הבן שלי תמיד מספר את הדוגמה, שכשהוא היה בן 12-13, הוא היה מראה לי דוגמאות לדברים שהוא קיבל בוואטסאפ, אמר לו, איך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון? באיזה שלב הוא אמר לי, אתה יודע מה כבר שום דבר לא נכון? שום דבר לא נכון. וזה כאילו...
זה בעייתי מאוד.
זה מאוד בעייתי, כי זה מה שעשו בברית המועצות לשעבר. כלומר, אמרו, אתם לא יכולים לסמוך על אף אחד. אנחנו לא רוצים שתהיה תקשורת חזקה, אז אי אפשר לסמוך על כלום. ואז, באמת, התקשורת שם לא היה לה ערך. כולם ידעו, אין טעם להסתכל בתקשורת, זה שופרות של המדינה. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, אז איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון? ואם אני לא יודע מה נכון או לא נכון, איך אני יודע מה לעשות בקורונה? ואיך אני יודע מה לעשות אחרי השביעי לאוקטובר, ואז אני יכול להיות בתל אביב בחרדה שיפרצו אליי הביתה וזה, ואני אקנה את העץ לשים על הממד שלי בשביל שלא יוכלו להיכנס, כשבעצם אתה אומר, מה הסיכוי שבאמת דבר כזה יקרה? יותר מזה, זה גם האינטרס של החמאס שניכנס לכזאת חרדה שהם יגיעו לנו בתל אביב, זה קטסטרופה מה שקרה, אבל אין מישהו שקצת שולט בהיקף של ההתפשטות של הפייק הזה, וזה עוד פוטנציאל נזק. בחברה שאין לי מקור מידע שאני יכול לסמוך עליו, איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון ואיך אני מתנהל. ואני יכול להמשיך פה עוד ועוד על הרשימת נזקים, אבל אני כן אגיד בכוכבית שזה לא רק. כלומר, יש גם דברים טובים ברשתות. אני יכול למצוא עבודה, אני יכול לשמוע דברים שלא ידעתי קודם, אני יכול למצוא הזדמנויות להתנדב, אני יכול הרבה דברים טובים. אני חושב שחלק מהבעיה פה זה שמי שמנהל ומחליט מה נעשה ומה לא נעשה שם, הוא לא עושה את זה מתוך מקום של אני רוצה לדאוג שיהיה לכם טוב. אין את האמירה הזאת, ואז במובנים רבים האחריות עוברת אלינו. כי האלגוריתם, האינטרס שלו, זה לא שיהיה לנו יותר טוב. זאת לא המטרה, לא לשם זה הוא נוצר. אז זה משהו שהוא חשוב לזכור אותו, זה לא רק רע, אבל... אין שם מישהו שידאג לי שאני, יהיה לי טוב כשאני משתמש בזה.
אתה חושב שהרע עולה על הטוב, או שיש שם איזה break even מסוים?
זו שאלה טובה, היא קצת מאתגרת, כי אני חושב שזה נורא תלוי איך אתה משתמש בזה. ולצערי, אני חושב שאצל הרבה אנשים, השימוש שלהם ברשתות הוא כזה של הרע לא עולה על הטוב, סליחה, שהטוב לא עולה על הרע. כלומר, אני חושב הנזק הוא יותר גדול מהתועלת ברשתות אצל הרבה אנשים שמשתמשים בזה, בגלל דפוס השימוש שלהם, ובגלל איך שהאלגוריתם מעודד אותם להשתמש בזה, אז נורא קל להישאב לזה.
זה קטע כאילו שאצל הרבה אנשים זה יותר רע מטוב, ואנחנו יודעים שלפעמים זה מזיק לנו, אנחנו יודעים את זה, ועדיין אנחנו בוחרים להישאר שם, כי יש פומו ואנחנו לא רוצים להרגיש בחוץ, או כי... לא יודעת, אנחנו פשוט מכורים במרכאות כפולות לדבר הזה, ואנחנו לא יכולים אולי להפסיק. ופה אולי באמת גם נכנסת עניין הרגולציה. זאת אומרת, אולי באמת צריך, אבל השאלה באמת איך מחליטים ומי מחליט, ואיך נכון לעשות את זה, את כל עניין הרגולציה, וזה באמת מעניין, ואני רוצה לשמוע מה הטייק שלך על זה, ואיך... איך לדעתך נכון לעשות דבר כזה?
אז היום שאנחנו מדברים, אז בעצם נשיא ארצות הברית זה דונלד טראמפ, ומי שעומד בראש הדוג' הסוכנות לשיפור כל היעילות בממשל שם זה אילון מאסק, הבעלים של אקס, טוויטר, והם במוצר אומרים, אנחנו רוצים חופש ביטוי מוחלט, כלומר שום רגולציה, שום הגבלה, ואנחנו רואים גם את מטה, שפייסבוק, שמרק צוקרברג אומר, גם אני הולך לכיוון הזה. אני מוריד את המעט סינון תוכן שהיה קודם ומעט רגולציה, אני מוריד את זה ומתיישר למה שקורה. אז לצערי, זה לא שאני לא רואה סיכוי שזה יקרה, אני לא רואה רגולציה שתשתנה בצורה עמוקה בתקופה הקרובה, כי זה כבר כל כך מושרש בתוך המערכת, קשה לראות מצב שדונלד טראמפ יגיד, אני רוצה שיהיה איזשהו פיקוח על מה שקורה ברשתות, ולמי הוא ייתן את היכולת לעשות את הפיקוח הזה, ושזה יהיה פיקוח מיטיב. זה נורא מורכב, זה המון מימדים, אבל ברגע שפוליטיקאים, ואנחנו יכולים לחשוב על זה גם בישראל, הגישה שלהם לקהל היא דרך הרשתות, אין להם יותר מדי אינטרס, וזאת בעיה קשה, גם אם היה להם אינטרס מאוד חזק להגביל את זה, אין יותר מדי אינטרס להגיד, אנחנו עכשיו נדאג שתהיה רגולציה נגד פייק ניוז, או שתהיה רגולציה נגד כמות זמן שאנשים משתמשים ברשתות. וזאת בעיה. עכשיו, זה לא שאני לא מאמין שבטווח הארוך זה יקרה, אני כן אופטימי ומאמין שמתישהו תהיה את ההבנה, ולאחרונה שמענו שבאוסטרליה נניח, העבירו חוק שמתחת לגיל 16 אסור להשתמש ברשתות חברתיות, ולא מזמן היה את השיח פה בארץ, בתל אביב, שראש עיריית תל אביב אמר שמוציאים טלפונים סלולריים מתיכונים, ואני חושב שזה משהו שיגיע מלמטה, כי כהורים, כמרצים לאנשים בחינוך, אנחנו רואים את הבעייתיות עם הטכנולוגיה הזאת. אז אני כן חושב שבטווח הארוך יקרה משהו, אבל אני חושב שאנחנו בטווח המיידי צריכים לעשות משהו ולא לחכות לזה.
מה אפשר לעשות?
אז אני חושב שקודם כל, וזה קצת נוגע למה שאמרת קודם, להבין את הנזק. ואני חושב שמה שקורה אחר כך, וזה משהו שהוא קורה גם בעולמות אחרים, זה גם לא להיות יותר מדי נוקשים עם עצמנו. כלומר, כי יש את הנטייה להגיד, למה אני מכור? למה אני עושה את זה? כלומר, אני יודע שזה לא טוב, למה אני עושה את זה? וזה כמו בעולמות התוכן של למה אני מעשן, כשאני יודע שזה לא טוב לי, ולמה אני אוכל כשאני רוצה להיות בדיאטה, ולמה, יש הרבה למות כאלה. זה באיזשהו מקום לתת לעצמנו את המרחב של להגיד, אנחנו יודעים שזה מזיק, אבל אנחנו גם יודעים כמה משאבים וכמה טכנולוגיה וכמה כסף נשפך בשביל לגרום לי להיות שם. אז קודם כל להבין את זה. ואז גם להבין שאם אני רוצה להתמודד עם זה, אני צריך עזרה. עכשיו, עזרה זה לא אומר שצריכים ללכת לפסיכולוג, זה לא המקומות. כלומר, יש גם אנשים שיש התמכרויות, אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אם אני מבין שאני צריך, אז אני קודם כל צריך לחשוב מה האסטרטגיות, ועכשיו במחקר שאני מתעסק בו עכשיו, אנחנו מסתכלים, ייצרנו איזשהו כלי AI, שמנהלים איתו שיחות בשביל להבין, קודם כל, איפה הרשתות החברתיות פוגעות בי, בשיח. ואז גם להבין איזה אסטרטגיות אני יכול לעשות, בשביל שהם יעזרו לי להתמודד עם זה.
מה למשל, נגיד?
אז קודם כל יש את הדברים טריוויאליים, כמו שלא לישון בלילה כשהטלפון לידינו. כלומר, שהטלפון יהיה בחדר אחר. שלא יהיה לי את האינסטינקט הזה בבוקר לקחת את הטלפון שהוא לידי, כשגם השעון המעורר שם, אז כאילו נורא קל לגלוש לזה. אז יש את המושג בעולמות הפיתוח של תוכנה של פריקשן, של חיכוך, כמה אני כמפתח אפליקציה רוצה שמי שמשתמש יהיה לו כמה שפחות חיכוך, כמה שפחות פריקשן, שיהיה לו כמה שיותר קל לעשות את הדברים שם. ואנחנו, אם אנחנו רוצים להפחית שימוש, אנחנו צריכים להגביר את הפריקשן. אז מה זה אומר? זה אומר שהטלפון לא יהיה לידינו, או שנזיז את האפליקציה במסך של הטלפון לאיזשהו מקום שיותר קשה לנו להגיע. או שאנחנו נניח נגדיר לעצמנו שכשאני מתחיל לגלול, או שאני מתחיל להשתמש, אני עוצר ואני אומר, למה אני פה בעצם? למה אני משתמש בזה? זה טוב לי, זה לא טוב לי. נבנה לעצמנו מצבים. אני אתן דוגמאות לאסטרטגיות, נניח שהכלי שלנו בדיוק עכשיו אנחנו בודקים את זה, אז הוא מציע לאנשים. אני יכול להגדיר לעצמי גם שיש שעות ביום שאני מגדיר לעצמי שאני לא עם הטלפון, ואני חוסם דברים בטלפון. אגב, אני עושה את זה. יש שעות ביום שאני יודע שאני גולל יותר ממה שהייתי רוצה לאתרי חדשות או לרשתות חברתיות, אז אני חוסם לי אותם בשעות מסוימות של היום.
אתה מכיר את האפליקציה של העציצים?
לא.
שזו אפליקציה כזאת שאתה מגדיר לך שאתה מגדל עץ, ואתה נגיד, אתה רוצה ללמוד, ואתה יודע שאתה תלך לפושים ועניינים, אז אתה נגיד מגדיר לו 40 דקות, שעכשיו אני בלמידה, אז הוא עושה טיימר, הוא נועל לך את המסך, ועל המסך גדל עץ, ועד שהעץ גדל, אי אפשר לגעת בטלפון.
אז את זה ספציפית לא קראתי, זה מדליק, זה נחמד הרעיון הזה, כי זה גם איזשהו משחק ויזואלי על הרעיון הזה. אבל אני חושב שאם אני חוזר, זה איזושהי הבנה, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, כלומר, אני מגיע לזה, זה קצת כמו אם אני מעשן. אז אם אני מעשן, ופעם עשיתי את זה לסבתא שלי, ופשוט לקחתי לה, והלמתי לה את הקופסת סיגרות, כי לא רציתי שתעשן. ואז הייתה נורא עצבנית. וגם התעצבנה עליי, בצדק, כלומר, אתה לוקח לי את זה, כלומר, אני עכשיו רוצה את הסיגר שלי. אבל אם אנחנו חושבים על זה, אז אני חושב שקודם כל חשוב להגיע לשם מתוך מקום שאומר, אני רוצה את זה. כלומר, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין שזה פוגע לי באפקטיביות של הלימודים, זה פוגע לי ביכולת לעשות דברים שאני רוצה, אני מרגיש שזה לא עושה לי טוב, אז אני רוצה לעשות עם זה משהו. כלומר, זה קודם כל. כי אני חושב שזה מאוד בעייתי להגיד, אני עכשיו חוסם לכם את הרשת בכיתה, ולא מרשה לכם להוציא מחשבים, כי ככה אני אמרתי. אני חושב שזה צריך להגיע באיזושהי שיחה, אגב, גם עם מתבגרים. כלומר, כשאני עושה הרצאות בבתי ספר תיכונים, חלק ראשון של ההרצאה זה לדבר על, בוא נבין קודם כל את הנזק. קצת כמו שעשינו פה בשיחה שלנו, נבין את הנזק, ואז כשהם שואלים, אז מה אפשר לעשות עם זה? אז מגיעים, אוקיי, אז צריכים לחסום, כי גם אני חוסם לעצמי. וכשההורים שלכם חוסמים, ואם הם לא חוסמים, אז חבל, אבל אם הם חוסמים, תבינו שהם חוסמים את זה, כי גם הם מבינים שאין דרך אחרת. כלומר, בסיליקון ואלי, אלה שמפתחים את התוכנות, לא נותנים לילדים שלהם להיות ברשתות חברתיות, כי הם מבינים הכי טוב את הנזק שם.
זה החותמת הכי גדולה בעצם.
כן, אז אתה מבין שאין ברירה. כלומר, צריכים לעשות את זה, לא כי המבוגרים לא מבינים, והם רוצים לדפוק אותנו, והם לא מבינים, והם בכלל לא יודעים מה זה טיק-טוק, אלא מהמקום שהם מבינים כמה זה בעייתי, וגם להם קשה, אז בגלל זה הם עושים את זה. אז זה צעד ראשון, אבל אז באמת יש את כל הכלים וכל האסטרטגיות. ואני חושב שזה שנניח אני מתקין תוכנה שחוסמת את הזמן מסך לילד שלי, ואני מדבר איתו על זה, ואני מסביר לו למה אני מפחית לו את הזמן בזה, או מפחית לו את הזמן בזה, זה שיח שמכניס למודעות את הנזק ואת הבעייתיות שם. ואם אנחנו מדברים על אסטרטגיות, אז אפשר עוד להמשיך ולדבר על אסטרטגיות, אבל זה גם לדבר עם אנשים על זה, וגם אולי להחליט משהו ביחד שעושים. ואם אני יודע שכשאני יושב עם עוד אנשים, ואני מתחייב שעכשיו אנחנו יושבים ולומדים, ואני לא מוציא את הטלפון, ואנחנו עם קבוצה, אז יש עוד מישהו שמפקח עליי ועוזר לי ככה לעמוד עם זה. ואני אגיד פה עוד משהו ש בשונה נניח מאישון, שאישון מאוד קל להגיד, זה פשוט רק רע. אין שום סיבה טובה שמישהו יגיד לי, לעשן זה טוב לי. עם רשתות חברתיות או זמן מסך זה יותר מורכב, כי אני לא יכול להתנתק מזה לגמרי. זה נופל תחת הקטגוריה של התמכרויות קלות. כלומר, אני יכול לעשות את זה ועדיין לתפקד. ואני גם יכול לראות את התועלת שם, ואז זה נורא קשה למצוא את האיזון הזה. אז בגלל זה כל הזמן למצוא אסטרטגיות שעובדות לך, ואני חושב שגם שם חשוב להגיד שיש את הנטייה להגיד, אוקיי, אני הגדרתי לעצמי שיהיה לי פחות זמן, והגדרתי את החסמים, אבל אז פתאום אני מוצא את עצמי, הגדרתי את זה בטלפון, אז אני הולך למחשב ועושה את זה. ואז אני הולך לחבר, ואנחנו יושבים שם ומסתכלים אצלו, בטיק-טוק שלו בטלפון, ואני יושב לידו. וכאילו יש את המקום של להאשים את עצמי, ולהגיד, אני לא בסדר, אבל זה להבין שזה נורא מורכב. שינוי התנהגותי הוא סופר מורכב, ולא אמרנו את המילה דופמין, אבל כן, רשתות חברתיות מאוד משחקות על המקום שאני נמצא שם, ואני מקבל דופמין, וזה גורם לי להרגשה טובה. אמרנו קודם, קשה לי עם השעמום הזה. לשבור את הדפוס הזה זה מאוד קשה. זאת עבודה מתמשכת, כמו לעשות ספורט, כמו לאכול בריא, כמו כל שינוי התנהגותי, זה לא פשוט, ואני חושב שחלק מההפנמה זה גם לא להיות שיפוטיים עם עצמנו כשהתהליך הזה הוא קשה, כי זה תהליך קשה, ואני חושב שהכי חזק זה שנורא קשה לעשות זה לבד. כלומר, בלי לקרוא על זה, בלי להבין, בלי להתייעץ עם עוד אנשים, נורא קשה לדעת איך לעשות את זה, כי זה גם כל הזמן מתפתח. ועוד לא אמרנו כלום על AI, אבל AI נכנס ועוד יותר מעצים את הקושי שם. אז יש את המקום הזה של להבין שיש הרבה פתרונות, אבל אין עדיין תמריץ כלכלי מאוד חזק. בגלל זה זה האחריות שלנו. כי אם אני מאוד ברור לי להגיד איך טיק טוק ואינסטגרם ויוטיוב מרוויחים כסף, כולנו יודעים איך הם עושים את זה. אפליקציה שבאה לעזור לנו לא להשתמש במסך עם העץ, זה, המודל הכלכלי שם הרבה יותר מורכב, כי הם צריכים לבקש ממך לשלם על זה, או שזה יהיה חינמי. ואז יש שם קושי כלכלי לאיך אתה מתחזק דבר כזה, ואז האחריות עוברת אלינו. וזה המקום שלנו להגיד, אוקיי, יכול להיות שפה אני צריך שלם, אני צריך עזרה של אפליקציה שתעזור לי להגביל את הזמנים האלה, כי אין לי ברירה. אני יודע שקשה לי לעשות את זה לבד, אבל זה לא כי אני בעייתי, כי אני לא מצליח, כי אני חלש, אלא בגלל שאני מבין את כל האקוסיסטם, את כל המערכת, שיש פה גופים כלכליים הכי חזקים בעולם, שיש להם אינטרס שאני אעשה את זה, ואם אני רוצה להתמודד איתם, אני צריך עזרה. לא כדבר רע. אז זה חלק מההפנמה של איך מתמודדים עם זה.
זה גם אפקט שהוא בעייתי, כי אם זה נגיד התמדה בלעשות ספורט, זה משהו שהוא נוגע רק אליי. זאת אומרת, אף אחד אחר לא אכפת לו אם אני אעשה ספורט או לא אעשה ספורט. אבל כשמדובר ברשתות החברתיות, אז יש איזשהו אפקט של רשת. זאת אומרת, אם אני אחליט בעצמי שאני לא משתמשת יותר ברשתות, אז יכול להיות שזה יהיה לי סבבה או משהו כזה, אבל אני כאילו נעלמת והכל ממשיך. כאילו, כן. זאת אומרת, הכל ממשיך, אז אני מרגישה שבשביל שמשהו כזה יקרה, כולם צריכים להיות באותה סירה.
חד משמעית, חד משמעית. זה חלק ממה שמדברים עליך בבתי ספר, כשאומרים, זה כמעט לא ריאלי, אולי זה אפילו מזיק, אם אני רק אומר לילד שלי, אל תלך עם טלפון,
זה מנתק אותו. דלת.
הוא מתנתק, מה הוא יעשה עם הקבוצות וואטסאפ שהם נפגשים, אם אני עושה את זה עם ילד אחד, אפשר לראות שם למה הנזק של זה יהיה גדול מהתועלת. ואז צריכים באמת לראות איך עושים מצב, שכל ההורים ביחד מחליטים שזה מה שאנחנו עושים, נניח. ואנחנו רואים תנועות כאלה בארץ, גם בחוץ לארץ, אבל בארץ אני מכיר כמה תנועות כאלה מקרוב. אבל אם אנחנו מדברים עלינו כאנשים מבוגרים, כי קל להגיד על המתבגרים ועל הילדים, אבל גם לנו כמבוגרים זה מאוד קשה. ושם זה להגיד, וזה חלק מהקושי שאת מדברת עליו, אני לא יכול לא להיות בלינקדאין או באינסטגרם, זה חלק ממה שאני צריך לעבודה שלי, אבל אני יודע שזה גם פוגע בי. איך אני מנהל את זה, זה סופר מורכב, ושוב, זה כל הזמן אני מחזיר את זה לזה, שאם אני אשאיר את זה לאינסטגרם, לדאוג שאני אעשה את זה, הם לא יעשו את זה, כי אין להם אינטרס. ואז זה, הכל מחזיר בחזרה את זה אליי, לאיך אני עושה את זה ואיך אני מנהל את זה כל הזמן.
אז אתה רואה איזשהו שינוי בתפיסה של הציבור כלפי הרשתות החברתיות בשנים האחרונות?
כן, אני חושב שהשביל אוקטובר הוא כל כך חזק, אז שנה שעברה כשזה היה ממש לפני תחילת סמסטר א', ואז כשנכנסתי לכיתה, כמובן שאי אפשר היה לא להתייחס לזה. אבל אז חיברתי את זה לשיח על רשתות חברתיות, ואז שאלתי שאלה כזאת, שאני שואל כל שנה בהתחלה, כמה מכם חושבים שרשתות חברתיות, בגדול, מבחינת מה שזה עשה לכם, מה שזה עשה לחברה, זה דבר טוב או שזה דבר רע? כמה חושבים שזה דבר טוב? ומתוך כיתה של 150, רק 3 הרימו את היד ואמרו שבגדול רשתות חברתיות זה דבר טוב. וזה משהו שאנחנו שומעים, או אנחנו רואים הרבה במחקרים, שבגדול אנשים אומרים, ברור לנו הפוטנציאל נזק של זה, ברור לנו גם שזה לא טוב לנו, וכששואלים, ואם לאף אחד לא היה רשתות חברתיות, אז אנשים היו אומרים, אנחנו מוכנים למצב כזה, אבל אם אני צריך לוותר על זה, זה קשה לי. וזה חוזר למה שאת אמרת קודם, כי איך אני אתנתק? כלומר, ברור לי המחירים שלי. אז אני חושב שזה קצת כמו אישון, אני לא אוהב להשוות בין רשתות חברתיות לאישון, כי יש הרבה מאוד הבדלים, אבל כן יש את המקום הזה של גם להבין את הנזק של סיגריות, לקח הרבה מאוד זמן. כלומר, בהתחלה לא ידעו בכלל על הנזק הבריאותי. ופה אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בשלב הרבה יותר מתקדם, שלגמרי אפשר להשוות את זה למחקרים בתחום האישון, שאנחנו מבינים את הנזק. אני חושב שקשה לדבר היום עם אקדמיים. באקדמיים אני לא יכול לראות מישהו שיגיד לי רשתות חברתיות, אין להם שום נזק. כלומר, ברור שיגידו שיש גם תועלת, אבל ברור גם הפוטנציאל נזק. אבל זה לא רק באקדמיה. גם כשאני עושה הרצאות ומדבר עם מורים בבתי ספר, ושאני מדבר עם תיכוניסטים, וגם כשאני מדבר עם סטודנטים, בטח כשאני מדבר עם חברים וקולגות, ההבנה של הנזק, לגמרי אני רואה, ואני מתעסק בתחום הזה כבר מעל 10 שנים, לגמרי אפשר לראות את השינוי. וההבנה שצריך לעשות משהו, זה גם משהו שממש מרגישים איך זה כבר, יש את הנבטים האלה של צריך לעשות פה משהו. מה יעשו? זה באמת מאתגר. אבל אני תמיד לא אוהב להשאיר באיזושהי תחושה כזאת של כאילו הכל קטסטרופה. היו הרבה קשיים בעבר, גם כשהטלוויזיה נכנסה, וגם כשאני לא יודע מה, היו כל מיני טלפונים סלולריים בהתחלה, או בעולמות של כל טכנולוגיה חדשה, אפשר לדבר על כמה זה קטסטרופה וכמה זה קשה, ולוקח זמן ללמוד איך להתמודד איתה. אני חושב שהאתגרים של רשתות חברתיות הם באמת מאוד מאוד גדולים, אבל אין לי ספק שיקרה עם זה משהו. פשוט בינתיים אנחנו גם צריכים לעשות משהו לעצמנו. אז זה לא שאני לא רואה איך זה ישתפר בסופו של דבר, אבל עכשיו אנחנו צריכים להרגיש לעצמנו אם זה עושה לנו לא טוב ולעשות עם זה משהו.
אז אם אתם שומעים את הפודקאסט היום, אני ממליצה לכם לחשוב רגע עם עצמכם מה הנזק ומה התועלת שלכם בשימוש של הרשתות החברתיות, ובאמת לעשות איזשהו סוג של חשבון נפש, לראות איפה אפשר לשפר. נראה לי שזה הלקח הכי חשוב שלנו. ואולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, לאיפה אתה חושב שהתחום הזה הולך, ומה יהיה עם המחקר הזה בעוד נגיד 5 שנים היום?
אז אני חושב שזה, התחום הוא תחום נורא גדול, אז זה הולך להמון כיוונים. וכאילו נגעתי על קצה המזלג על הנושא של פייק ניוז, או מיסאינפורמציה, ובהקשר הזה אפשר אפילו להגיד, האם אנחנו חיים בכלל בחברה דמוקרטית, אם אילון מאסק שולט בפלטפורמה כמו אקס, ושם הוא יודע מה מעניין אותנו, והוא יודע מה אנחנו רואים, והוא גם יכול להשפיע על זה. ואם אנחנו מדברים על בחירות צמודות, הפוטנציאל השפעה שלו שם הוא אדיר, ואין על זה רגולציה עדיין. אז אני חושב שברור לי שיהיה הרבה שיח והרבה התעסקות, גם בגלל הנושא של AI נכנס לשם, ובלי להיכנס לזה בכלל, הוא יעצים את כל המגמות שדיברנו עליהן. כי בעצם ב-AI אני יכול לדבר גם על דמויות שהן ממש מייצרות אינטימיות איתי וגורמות לי להיות שם יותר זמן בפלטפורמות האלה. אז כמו כל מקום, ברור ש-AI יהיה משמעותי פה. בעיניי גם ברור שיהיו יותר ויותר גופים או ארגונים חינוכיים ללא מטרות רווח ממשלתיים, שמעודדים ומייצרים מרחבים שללא מסך או בשימוש יותר מושכל במסכים. ולצד זה אני גם, לצערי, יכול לראות איך בתקופה של ה-15 שנים הקרובות, האתגרים והבעיות של השימוש ברשתות חברתיות יעמיקו. וזה יהיה חלק משני מהלכים שלכו לשני הכיוונים, והמחקר ילך לשני הכיוונים האלה בשביל לנסות לראות מה קורה שם. אני חושב שבאמירה הכללית אני אגיד שזה המקום שמאוד חשוב שיהיה מחקר עצמאי, שהוא לא ממומן על ידי גוגל סלש מטה סלש אקס, במחקרים הפנימיים שלהם, אלא גם מחקר חיצוני שידבר, ימשיך לדבר על הבעייתיות שם ועל הפוטנציאל פתרון. והאמירה האחרונה זה שאני חושב שבסופו של דבר אנחנו כחברה נצטרך למצוא איזשהו מודל עסקי או מודל שבו מממנים פרויקטים של התמודדות עם מיסאינפורמציה והתמודדות עם התמכרות למסכים. כי אם זה יתבסס רק על חוקרים או רק על עמותות שאין שם רווחים, כמו בהרבה תחומים אחרים, יהיה קשה להחזיק את זה. צריכים לחשוב מה עושים עם זה בשביל שזה באמת יהיה sustainable, כלומר שזה באמת יוכל להתקיים ולא רק יסתמך על טוב הלב ועל הרצון הטוב של אנשים.
תמיד זה חוזר לפוטנציאל הכלכלי.
כן, זאת החברה, אבל פה זה המקומות של איזשהו כשל שוק, כלומר להבין שיש פה איזושהי בעיה, שפה הקפיטליזם לבד לא פותר את זה, או שקפיטליזם במתכונת שלו שצריכה להיות שיש גם איזושהי רגולציה והבנה של צרכים חברתיים, ולא רק כוחות השוק.
יפה. אז טוב, בנימה אופטימית זו, אני מקווה שנצליח באמת להתגבר על המכשולים, ולייצר פה איזשהו מודל של רשתות חברתיות טובות יותר, או רגולציה שהיא מספקת, ונוכל באמת קצת למגר את ההשפעות השליליות וליהנות רק מההשפעות החיוביות. אז תודה רבה רבה צחי, היה לי סופר מעניין היום, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו ושמעתם. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך יום מעולה. תודה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.